בוקר טוב, אנחנו נמצאים בדף קי"ב עמוד ב' בערך שתי שורות לפני הסוף. אמר אבינה, דיברנו בקטע הקודם ששליח בדין, כן, שרבינה הקודם ששליח בדין מאמינים אותו כמו שני עדים, מספיק שהוא היה והוא מסר את ההודעה לזה שצריך להגיע לבית דין, אבל זה רק לנושא הזה של נידוי מי שמבזה את בית הדין, אבל לא לעניין של של ממש כתיבת שטר נידוי, מפני שמי שכותבים עליו שטר נידוי אז הוא צריך אחר כך כדי להסיר את השטר לשלם לסופר את השטר שכתבו עליו שנידו אותו, וזה כבר עניין ממוני, ועניין ממוני בכל מקרה לא יכולים להעמיד בפני פחות משני עדים, אפילו אם הוא שלוח בית דין. ורבינה ממשיך לדבר על הנושא הזה של זימון לבית דין. אמר רבינה, יבינן זימנה אפומה דאיתתה ואפומה דשיבבי. כלומר, אנחנו גם מאמינים לאישה שהיא הולכת למקום של הנתבע או לשכנים של הנתבע, שהם יודיעו לו, יבצעו את השליחות ויודיעו לו שהוא צריך לבוא לבית דין, ואם לא, אז שוב מנדים את הבן אדם הזה. ולא אמרן אלא דלייטה במטה, כלומר שהנתבע לא נמצא עכשיו בעיר באותו מקום. אגב, רש"י, על פי אישה הולכת אצלו לפי דרכה או על פי שכניו, וסמכינן עליו דעבדן שליחותיו, כן, מה שהם עובדים, היא לא עתי, ואם הוא לא מגיע, מחזקינן בהפקרותה ומשמתינן לה. כלומר, אומרים, זה ביזיון בית הדין שהוא עשה, למרות שזה האישה או השכנים, ואנחנו סומכים עליהם שהם יעשו את השליחות. ולא אמרן אלא דלייתא במטה, כלומר שאותו בן אדם לא נמצא בעיר שבית הדין נמצא בה, ואמרו לשכניו שישוב פלוני, אז תזמנו אותו לבית הדין. זה ההסתייגות שלו. אבל איתה במטה, אבל אם הוא נמצא בעיר, לא, כלומר לא סומכים על האישה ועל השכנים. למה? דאמרינן, אימר לא אמור לי, דאמרי השכיחינו שליחה דבדינה ואמר לי. כלומר, אנחנו רוצים כל הלכה שאם הבן אדם בעיר, והאישה שהולכת למקום שהוא נמצא, כלומר, אמורה ללכת, לא באופן מיוחד, או השכנים שלו, אז אם יעשו חשבון, רגע אחת, הבן אדם בעיר, בית הדין בעיר, בטח שליח בדין עוד יבוא ויגיד לבן אדם הזה, והם לא יתרחו ממש להגיד לו, ויכול להיות שפשוט הוא לא שמע את זה, ולכן אנחנו לא יכולים להסיק מזה שהוא ביזה את בית הדין, ולא יכולים לנדות אותו. והגבלה נוספת...
זה או-או.
כן? כלומר, זה אפשרויות. זה אפשרות של אישה, אפשרות של שכנים. ועוד הגבלה נוספת של להסתמכות על אישה ועל שכנים, ולא אמרן, אלא דלא חפיף הבבא דבי דינה, אבל חפיף הבבא דבי דינה לא, אמרי אשכוחה בי דינה ואמרי לי. כלומר, אם אדם בדרך ממקום העבודה שלו לבית, הוא עובר דרך המקום שבו נמצא בית הדין, אז במקרה כזה, שוב, לא סומכים על האישה ועל השכנים, אלא כי מפני שהם יוצאים מנקודת הנחה, שרגע אחת, הוא הרי יעבור ממילא ליד בית הדין, ויתפסו אותו ויגידו לו שהוא צריך לבוא לבית הדין. אותו. עכשיו, הגמרא דנה בנושא הזה של אוקיי, בן אדם שביזת בית הדין וכתבו לו ונידו אותו, מתי אנחנו מפסיקים את הנידוי? לא, ועוד הגבלה אחת, עוד הגבלה נכון נוספת, ולא אמרן, אלא דעתי ביומה, אבל לא עתי ביומה, לא אמה איש תלוי איש תלוי. כלומר, אם הנתבע אמור לחזור באותו יום, אז אנחנו סומכים על האישה ואו על השכנים שיודיעו לו, אבל אם הוא לא חוזר באותו יום, שוב אנחנו לא יכולים לסמוך רק על זה, מפני שיכול להיות שהם ישכחו, אנחנו בני אדם, אין לנו היום תזכורן אלקטרוני שאתה יכול מיד לתת תזכורת כדי שאני, זה לפחות מה שאני עושה כדי שאני לא אשכח, ואז מניחים שיכול להיות שהם ישכחו ולכן לא הודיעו לו ולכן הוא לא בא ולכן זה לא ביזיון בית הדין. אז זו עוד מגבלה. אוקיי, אמר רבה, הימן דכתיב עלי פתיחה, עד דלא עתי לדינה, עד דעתי לדינה לא מקראין עלי. כלומר, מה שרבה אומר, שמי שכתבו עליו שטר נידוי, אז מתי קוראים את השטר? כלומר, שהכוונה היא שמפסיקים את הנידוי, ברגע שהוא מגיע לבית דין, ולא לפני כן, אפילו הוא אומר, אני הולך להגיע לבית הדין, אז הוא אומר, לא, רק ועד דציית לא מקרין עליה, עד שהוא לא יעשה, ולא היא. אומרת הגמרא, נכון שרב אמר את זה, אבל המסקנה היא שלא ככה, כיוון דאמר צייתנה, קרין עליה, כלומר, ברגע שהוא אמר, בסדר, אני קיבלתי ואני אבוא לבית הדין, אז הם מסתפקים בנושא הזה. טוב, אוקיי, עוד הוראה, אמר רב חיסדא, קובעים זמן שני וחמישי ושני, זימנה וזימנה בתר זימנה, כלומר, קובעים לו זמן שיבוא לבית דין, עכשיו, היות ובתי דין היו מתכנסים בימי שני וחמישי, אז הם לוקחים, מזמנים אותו ליום שני. אם הוא לא בא, אז שולחים לו זימון נוסף ליום חמישי, ואם הוא לא בא, שולחים עליו לזימון נוסף ליום שני, ולמחר כתבינן, ואם הוא לא בא בפעם השלישית, ביום השני השלישי, אז כותבים את השטר נידוי הזה של נידוי בגלל ביזיון בית הדין. אוקיי, סברת הגמרא, וסי איקלי ברב כהנא. חזה היי איתתה דאיזמנה לדינה בפניה. כלומר, הוא ראה אישה אחת שרב כהנא זימן אותה לדין בערב. ובצפרה כתיב עליה פתיחה. כלומר, היא לא באה, ובבוקר למחרת הוא כבר כתב עליה את השטר נידוי. אמר לי, לא סבר למר לה, דאמר רב חיסדא קובעין זמן שני וחמישי ושני. כלומר, הוא אומר, אבל אנחנו יודעים שיש את הקביעה הזאת, למה אתה לא עמדת בזה ופעם הראשונה שלא הופיע לבית דין כבר כתבת על השטר נידוי? אמר לי, אני מילי גברה, דאניס ולאיתה במטה, אבל איתתה כיוון דאיתה במטה ולא אתיה מורדתי. כלומר, הוא אומר, זה טוב לגבי אנשים שהם כל הזמן, יש להם, הם בדרך כלל, שוב, באותם זמנים, האישה הייתה בבית והאיש היה עושה את העסקים. ולכן, אם זאת אישה שברור שהיא צריכה להימצא וברור שהיא צריכה להגיע לבית דין, אז מספיק שפעם אחת היא לא הגיעה, היא נחשבת למורדת או ביזיון בית הדין, וכותבים עליה שטר נידוי. שוטנשטיין מאיר פה, וכמו כן, איש הנמצא בעיר מנדים אותו מיד אחר פעם אחת שלא בא. כלומר, זה לא רק אישה, אלא יש פה שוויון בין המינים, גם איש שאם אנחנו יודעים שהוא נמצא בעיר קבוע, אז מנדים אותו אחרי פעם אחת שלא בא, שהוא מופיע בשם שולחן ערוך, וכן להפך, אישה שרגילה לצאת מחוץ לעיר, ממתינים לה שלוש פעמים. כלומר, זה למעשה, אלה מה שדיבר הכתוב בהווה, שבדרך כלל האיש הוא זה שמסתובב, האישה היא זאת שנמצאת יותר בבית. טוב, אמר רב יהודה, לא יבינן זימנה, לא ביום הניסן, ולא ביום התשרי, למה? כי בימי ניסן זה זמן הקציר, וימי תשרי שזה זמן הבציר, ואז יוצא שהם עסוקים מאוד, ולכן לא עושים את שלא מזמינים אותם לדין בתקופה הזאת, ולא במה לשבתא, כלומר לא בערב שבת, כי אדם מאוד מאוד צריך להכין את צורכי השבת, שהם מאוד חשובים, אבל מניסן לבטר יום הניסן, וכן יום התשרי לבטר תשרי, קבעינן, כלומר, אני יכול לקבוע בניסן שיזומן שהבן אדם יגיע לדין לאחר ניסן, כלומר, חודש יהיה, אותו דבר תשרה לגבי חשבן. אחרי החגים, מה שנקרא. מה שנקרא אחרי החגים, כן. ממעלה שבתא לבטר מעלה שבתא, כלומר, שמערב שבת יכולים לזמן אותו לאחר השבת, לא קבינן. למה? מה איתה מה? באביתא דשבתא טריד. כלומר, הוא כל כך טרוד בעבודות ההכנה שלו לקראת שבת, שעלול לשכוח את הזימון הזה. אבל בניסן, שכנראה זה לא עד כדי כך, אז כן, כן, כן אפשר. אוקיי, עוד בעניין הזה של מתי מזמנים, מתי לא מזמנים, איך מזמנים וכו'. אמר רב נחמן, לא יבינן זימנה, לא לבני חלה ולא לבני רגלה, ברגלה. כלומר, שמי שבא לבני קלה, הכוונה אל אלה שבאים לשמוע דרשת החכם בשבת, ולבני ריגלה זה שאלה שבאים לשמוע את הלכות הרגל, ששואלים בהלכות הרגל 30 יום לפני הרגל, אז אם הוא בא, אז במקרים כאלה לא מזמנים, כי שוב, כי הוא בא ל... שאם הסתבר שאני יכול להגיד לו תבוא, והוא יודע שכנראה עומדים לזמן אותו לבית דין, אז הוא לא יבוא לדרשה, הוא לא יבוא לשמוע את הלכות הרגל, ואנחנו לא רוצים שבן אדם יימנע מלשמוע דברי תורה, ולכן במקרה כזה לא מזמנים. כי אתו לקמי דרב נחמן, אמר לו, וכי לדידחו כנופיו, כלומר, שהם באו אנשים לרב נחמן ביום קלה כדי לזמן אנשים לדין, אז רחמן אמר לו, חבר'ה, אני עיכלתי את כל העדה כדי שאתם תזמנו אותם לדין. לא, אני עיכלתי את האנשים כדי שישמעו דברי תבואה, על אותו עיקרון שנאמר מקודם. אוקיי, עכשיו, אם היה דבר, המשנה אומרת, אם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. אתם זוכרים, המשנה הראשונה, גוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים מלשלם. רגע, ואיקא דאיתנא רמאי חיישינן. כלומר, היום שיש רמאים שבאים לצורך עסקיהם ולא לשמוע את הדרשות של הרבנים ואת הדינים, והם טוענים שכאילו כן, אז במקרה כזה כן מזמנים בימי קלה. אוקיי. לא, הם באים לשאול העסקים, אבל הם אומרים, אני באתי לשמוע את דברי ההלכה. הרי למה לא מזמנים בקלה או ברגל? כדי שאנשים לא יימנו מלבוא, אם הם ידעו שעלולים לזמן אותם. עכשיו, היות ויש היום כאלה שבאים וטוענים שהם באים בשביל הזה, בשביל לשמוע את דברי תורה, ולא, אבל בסוף הם באים בשביל העסקים שלהם, אז כן מזמנים. אוקיי. המשנה אומרת, הגוזל ומכיל את בניו וניח לפניהם פטורים מלשלם, ואם היה דבר שיש... ואם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. זה סוף המשנה. מתני לי רבי לרבי שמעון ברי. כלומר, רבי אמר לרבי שמעון בנו, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אלא אפילו פרה וחורש בה, חמור ומחמר אחריו, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. כלומר, זה לא, בדרך כלל נכסים שיש בהם אחריות זה קרקעות, או מה שמחובר לקרקע שדינו כקרקע. אז רבי אמר לרב שמעון, לא, אמרתי, שמע, זה לא רק זה, אלא זה גם במקרים כאלה, שאם אנחנו יודעים שהפרה הייתה גזולה, או שהחמור היה גזול, אז מה יקרה? אם הוא יעבוד בפרה או יעבוד בחמור, יבוא אנשים ויגידו, תשמע, הנה הוא מתעסק עם הפרה שאבא שלו גזל. ולכן חייבים להחזיר גם מפני כבוד אביהם. כי בקרקע זה ברור, כי קרקע אי אפשר להזיז, אי אפשר לעשות איתה כלום. בא מן הרב כאן המרב, מיטה ומסב עליה שולחן ואוכל עליו מהו? כלומר, האם זה רק פרה וחמור, או שזה גם דברים יותר, כלומר, דברים שהם יותר נראים. למרות שמיטה ושולחן הם נמצאים בתוך הבית, ובדרך כלל פחות רואים אותם, בניגוד לפרה ולחמור, שאתה עובד איתם, אתה עובד איתם בשדה, ובטח, וכולם רואים. אמר לו, תן לחכם ויחכם עוד. מה זה אומר? שזה אותו דין. מאחר והחכמנו ללמוד שלא חייבים דווקא קרקעות שהם נכסים שיש בהם אחריות, אלא זה עובר למשהו שאפשר יהיה להצביע אליהם ולהגיד זה הדבר שאבא גזל וחייבים להחזיר מפני כבודיו, אז גם במקרים כזה, אם יהיה מצב שבו אנשים יוכלו להצביע אליהם ולהגיד אלה הדברים שאבא גזל, אנשים נכנסים לפעמים לבית, אנשים רואים דרך החלון,
הוא אומר, או ארסל בחצר, או כל מיני דברים ש...
לא, לא, בסדר. או שאנשים יכולים לראות דברים שהם ניכרים, דברים שהם ניכרים, כן. כן, בגלל כבוד אביהם. אותו דבר גם עם החמור ועם הפרה, שזה בגלל כבוד אביהם. אוקיי. אנחנו נמשיך למשנה הבאה. אין פורטין, לא מטבעת המוכסין, ולא מכיס של גבאין, ואין נוטלים מהם צדקה, אבל נוטלו מתוך ביתו או מן השוק. כלומר, כשמדברים פה מוכסין וגבאים, זה לא גבאי בבית כנסת, אלא זה מי שגובה מכס. עכשיו, או מוכסין שגם כן סוג של גביית מכס. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שהיו הרבה מקרים שבהם המוכסין הם למעשה גזלו. הגמרא אחר כך תסביר מתי כן, מתי לא, אבל, ולכן, אני לא פורט, אם אני רוצה, יש לי דינר, ואני רוצה לפרוט אותו לפרוטות, אם אני נותן אותו למוכס שיפרוט לי אותו, אז אני נהנה ממאוד גזולים, כן? כי הפרוטות שאצל המוכס הם גם כן גזולות, ולכן לא עושים את זה, או אותו דבר מכיס של גבאים. אבל מהבית, כלומר שזה ברור שזה פרטי, או מהשוק, אז זה כן. הנה, אין פורטין, בבקשה. לא, לא, אני אומר, פה מדברים על גובים, גבאים, המילה גבאי, המקור שלה זה גובה, כן? אוקיי? של... נכון, זה גבאי של מיסים. הנה רשי, אין פורטים להחליף סלעים בפרוטות, מיד מוכסים ליטול הפרוטות מטבעתם שנותנים בה מאות המכס, וכן מכיס של גבאי המכס שגובה מכס, שגובה כסף גולגולת וארנונה, לפי שהן של גזל. אגב, שמים לב שארנונה זה כבר היה בתקופת התלמוד, כן? בתקופת המשנה, לא רק התלמוד. או בתקופת רשי, כן? כי רשי מזכיר את זה. לפחות. כי זה פרטי. יש את...
לא בן אדם שהוא בונה פתאום בבית שלו.
לא, הכסף שבבית שלו זה כסף פרטי. כנראה, זה מה שהמשנה חושבת. אוקיי. אוקיי. אומרת הגמרא, תנא. אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר. כלומר, הוא בא ואומר ככה, האם אני צריך לתת לו, הוא דורש ממני, נניח איזשהו מס של פרוטה, של חצי דינר, לא משנה כמה, ואני יכול לתת לו דינר ולקבל את העודף. כי במקרה כזה, למה? מפני שאם לא, אז יכול להיות שהוא ייקח לי את הדינר. אז אני לא רוצה סתם להפסיד בגלל הסיפור הזה. במקרה כזה אין איסור לקבל מטבעות מטבע, מפני שהוא כמציל מידו. זה כך נקרא. אוקיי, שואלת הגמרא, הוא מוכסין? האם מוכסים נחשבים כגזלנים? ואמר שמואל, דינה דמלכות הדינה, שיות ודינה מלכות צריכים לקיים אותו, אז הם גובים את הכסף לפי דין, ואם הם גובים את הכסף לפי דין, זה לא כסף גזול, אז למה... אוקיי? אמר רב חנינא בר כהנא, אמר שמואל, במוכס שאין לו קצבה. כלומר, הוא לוקח כמה שבא לו, וזה לא בדיוק לפי הכללים, ולכן סביר להניח שחלק גדול, אם לא הכל, גזול. דבי רבי ינאי אמרי, במוכס העומד מאליו, כלומר זה לא מישהו שהמלך מינה אותו להיות מוכס, אלא הוא תפס בוטקה, דמי חסות, אני יודע, משהו כזה, ומקבל את זה. אוקיי, עכשיו יש כמה גרסאות של אותו דיון, כן? איקא דמתנין לאהא, לא ילבש אדם כלאיים אפילו על גבי 10 בגדים להבריח בו את המכס. מה זה אומר? אסור ללבוש כלאיים, זה אנחנו יודעים. עכשיו, כלאיים אסורים רק בלבישה. וכלאיים אסורים בלבישה בצורה כזאת שבן אדם ייהנה מהם. כן? אם הוא לא נהנה, אז לא. אז כן, כן. שעטנז זה כלאיים. זה אותו דבר. רק שעטנז זה לגבי בגדים, כתוב, פה נאמר כלאיים. הנה, שוטנשטיין, שמדבר על כלאיים, הוא כותב, דהיינו בגד שעטנז שיש בו תערובת של צמר ופשתן ועשרה התורה ללובשו, כן? אגב, מהתורה שעטנז זה רק צמר ופשתן, זה לא, רק הסוגים האלה של החוטים. אוקיי, אז מתניתין דלא כרבי עקיבא, כלומר המשנה הזאת היא לא כמו רבי עקיבא. למה אני לובש את השעטנז? כדי להבריח בו את המסג. גם פה יש כמה פירושים מה הכוונה של לובש שעטנז כדי להבריח את המכס, אפילו על 10 בגדים. כי אחד זה שהמכס הוא על מה שאתה לוקח איתך ולא על מה שאתה לובש. ולכן את לובשים אותו כדי שלא יקחו על הבגדים האלה מכס, ולכן הוא לובש הרבה בגדים. כן. ויש מפרשים שמדובר במקום שגובים מכס רק מיהודים, והוא רוצה ללבוש בגדי כליים כדי שהוא ראה כמו גוי. בסדר, אני לא יודע איך עושים הבחנה בין בגדי כליים או לא. אוקיי, אז המורה אומרת, מתניתין דלא כרבי עקיבא, דתניא, אסור להבריח את המכס. כלומר, רבי שמעון אומר, משום רבי עקיבא, מותר להבריח את המכס.
אז... שניים מדברים על כליים.
כן. כן. ואז... לא, זה בכליים, זה בכליים. עכשיו, שואלת, מנסה הגמרא להבין את מחלוקת התנאים. משום רבי עקיבא, כן? כלומר, בשמו. לא, אז אומרת שהמשנה הזאת שלא ילבש כליים אפילו על גבי 10 בגדים להבריח בו את המכס, היא לא כמו רבי עקיבא, כי רבי עקיבא מתיר. ועכשיו, הגמרא מטפלת במחלוקת של רבי עקיבא ותנא קמא. בישלמה, לעניין כלאיים, באקא מפליגי. דמר סבר, דבר שאין מתכוון מותר, ומר סבר, דבר שאין מתכוון אסור. אלא להבריח בו את המכס משרי, ואמר שמואל דינה דמלכות הדינה. כלומר, הגמרא שואלת כזה דבר. יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון.
איפה
אנחנו יודעים את זה מפורסמת מאוד, בעיקר בשבת, שדבר שאינו מתכוון, רבי יהודה אוסר ורבי שמעון מתיר. אז מילא אני יכול לבוא ולהגיד שמחלוקת, דבר שאינו מתכוון, למשל, אתה גורר, אתה רוצה להעביר מיטה ממקום למקום, אוקיי? בשבת. עכשיו, היות ולא היה רצפות או כאלה דברים, זה היה חול, אז אם אתה גורר את המיטה על החול, אתה עושה חריץ וחריץ, זה תולדה של חרישה, אוקיי? אבל אתה לא מתכוון לטפל באדמה, אתה מתכוון רק להעביר את המיטה ממקום למקום. זה נקרא דבר שאינו מתכוון. ואז רבי יהודה אומר, אסור, רבי שמעון אומר, דבר שאינו מתכוון מותר. מחלוקת גדולה בשבת, זה מופיע הרבה פעמים. אז בין אני יכול להבין שמחלוקת בין תנא קמא לבין רבי עקיבא, אם סוברים כרבי שמעון, רבי עקיבא סובר כרבי שמעון, כי זה דבר שאינו מתכוון, כי זה לא רק בשבת, אלא הדוגמה, המקור של זה, זה היה בשבת, אבל כי הוא לא מתכוון ללבוש כליים, מה שהוא מתכוון זה להבריח את המכס, ויוצא שתוך כדי הרצון שלו עברה את המכס, אז יצא לו שגם גם, גם לבש כליים. אז מילא מהבחינה הזאת שלהם דבר, אני יכול לבוא ולהגיד שהמחלוקת שלהם זה אם דבר שאינו מתכוון מותר או דבר שאינו מתכוון אסור, אבל למה אפשר בכלל להבריח את המכס? מילא אם זה לא היה להבריח את המכס אלא סיבה אחרת, ניחא, לא יודע מה הסיבה אחרת, אלא סיפור אחר. אבל אמר שמואל דינה דמלכות הדינה, הרי ברגע שהמכס הוא נעשה לפי הוראת המלכות, וצריכים לקיים את הוראת המלכות, אז למה אתה עושה את זה? אומר הגמרא, אמר רב חנינא בר כהנא, אמר שמואל, במוכס שאינו קצבה, שוב, אותם תירוצים, וברבי ינאי אמרי, במוכס העומד מאליו, שזה לא דינה דמלכותא, ולכן זה גזל, ולכן אפשר לעשות כדי להרים על מישהו שרוצה לגזול ממך. והיא קדמת נילאה, עוד וריאציה. נודרין להרגין ולחרמים ולמוכסין שהיא של תרומה או שהיא של בית המלך, אף על פי שינה של תרומה ואף על פי שינה של בית המלך. כלומר, אם יש מישהו שהוא רוצח ובפוטנציה והוא מסוכן והוא רוצה לקחת דברים שיש לך, למשל איזשהו אוכל שאתה נמצא איתך, או לחרמים או למוכסין. חרמים זה גוזלי ממון, כן? כלומר, אנשים שגוזלים זה. אז אתם יכולים לבוא ולהגיד שהדברים האלה הם של תרומה. ודברים של תרומה הרי אסורים לאכילה בזר, אלא רק לכהן, בהנחה שהם יהודים, יש דברים שהם כן שומרים, יש דברים שהם לא שומרים, כלומר הם לא יאכלו משהו שהוא בטוח של תרומה, או לא יאכלו משהו שהוא שייך למלך, כי הם פוחדים מהמלך. אבל למרות שאתה משקר ולמרות שזה לא תרומה, אז מותר להגיד שזה
זה לא הופך להיות באמת תרומה?
לא. לא, באיזשהו מקום מישהו תייחס לסיפור הזה שיות ואתה לא מתכוון לזה, אז אפילו אם אתה אומר שזה של תרומה, אפילו אם אתה כאילו אומר את זה בלשון ש... זה יותר מאוחר, זה לגבי הקדש, כי לגבי תרומה זה... אוקיי. שואלת הגמרא הוא למוכסין, שוב אותה הסיבה, ואמר שמואל דינה למחוד הדינה, אומרת הגמרא, אמר אבחנינה, אמר כהנא, בר כהנא, אמר שמואל, במוכס שאין לו קצבה. ודבי רבי ינאי אמרי, במוכס עומד מאליו. ויש לנו כבר דעה שלישית, כבר תירוץ שלישי, רבשי אמר במוכס כנעני, שמוכס כנעני הוא גובה יותר מאשר המלך קצב. טוב,
לפי כל הדעות אסור להבריח את המכס
אם יש דינה דמלכותא. אוקיי, עכשיו תניה, ישראל הוא כנעני אנס שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו, בדיני ישראל זכהו, ואמור לו, כך דינינו, בדיני כנענים זכהו, ואומר לו, כך דינכם, ואם לאו, באים עליו בעקיפין. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, אין באים עליו בעקיפין, בפני קידוש השם. פה יש לי את הסיפור של ישראל שעומד למשפט מול כנעני אנס, הכוונה היא שאינם, מדובר בעובדי אלילים הקדמונים שאינם גדורים בדינים של מוסר ושל צדק וכולי. ואז אם אתה יכול לזכות אותו, אפילו אם זה לא בדיוק המקרה, אתה אומר לו, אם הם דנים בדיני ישראל, אתה אומר לו, ככה הדינים שלנו שאתה צריך להזדכות. ואם לא, ואם דנים בדינים שלהם, אז אתה אומר להם, ככה הדינים שלהם. ואם לא, אז אתה נוקט סחבת לדחות הדיון, ועד שבאיזשהו מקום הוא ירד מהסיפור הזה, זה רבי ישמעאל אומר. רבי עקיבא אומר, לא. למה? מפני קידוש השם. מפני שברגע שאתה עושה, אתה מרמה גוי, וזה אחד מהסיבות של יש פה את האיסור של חילול השם. אז בואו נראה איפה זה. מה שבשוטן כתוב, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם, כתוב נקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו, שכתוב לא תחללו את שם קודשי, ואיסור חילול השם נוהג בשלושה אופנים. במצוות שחייבים למסור עליהם את הנפש, אנחנו מכירים את זה, שלושת הלווים שתמיד חייבים למסור עליהם את הנפש, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה אפשרות אחת. מישהו לא מקיים מצוות להכעיס, או עובר על מצוות להכעיס, והמקרה השלישי, שאדם שהוא גדול, זה מאוד מעניין, כן? אדם שהוא גדול בתורה ומפורסם בחסידות, הוא עושה דברים שבריות מרננות אחריו, אף על פי שאינם עבירות, הרי זה בכלל חילול השם. זה, הוא מביא את זה בשם הרמב״ם, שזה הנושא של חילול השם. ואיסור חילול השם חמור יותר מכל העבירות, והעונש עליו יותר גדול וכו' וכו' וכו'. אז רבי עקיבא אומר, אנחנו לא מרמים גויים, כי אחרת יבוא ויחללו את השם. כי אם אתה מרמה ישראל, אז אומרים, בגלל שאתה אתה, אתה, אתה יש לך אופי כזה, אם אתה תרמה את הגויים, יגידו, יהודים, כל היהודים הם כאלה, וזה גורם לחילול השם. אוקיי. ורבי עקיבא תמה דייקה קידוש השם, הלייקה קידוש השם, באים גזל כנעני משארי, כלומר, לפי רבי עקיבא מסתבר שרק הסיבה היחידה היא הנושא של חילול השם, הוא קידוש השם, כן? והתניה, אמר רבי שמעון, דבר זה דרש רבי עקיבא כשבא מזפירין, שם של מקום, מניין לגזל כנעני שהוא אסור, תלמוד לומר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, הפסוק אומר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, כלומר, הוא לומד את זה מפסוק שאסור לרמות, שאסור לגזול, לגזול כנענים. הכתוב מלמד, מה הכתוב מלמד? שלא ימשכנו ויצא. פה מדובר על עבד, פה מדובר על עבד שנמכר לגוי, כן? והסיפור הזה שם בכל הפסוקים, זה סיפור של אבק, של אבק שמיטה, שאסור לסחור בשמיטה ואסור באבק שמיטה. והסמיכות של הפסוקים מלמדים שאם הוא עסק באבק שמיטה, אז הוא יתחיל לרדת מנכסיו, ואם זה לא עוזר, אז ימחר כעבד ליהודי, ואם זה לא יעזור, כלומר הוא לא יעשה תשובה, אז ימחר למה שנקרא גר אוכל נבלות, כן? כי יש שני סוגים של גרים, יש גרי צדק שהם יהודים למעשה, ויש גר אוכל נבלות שהוא מישהו שהוא ירד מהסיפור של עבודה זרה, הוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא עדיין לא מקיים את המצוות, והרמה הכי נמוכה שיכול להיות זה להימחר לעובד עבודה זרה. ותקב הגמרא תתעסק עם הנושא הזה. אוקיי, אז הכתוב מלמד שאסור לו למשוך אותו ולצאת, כלומר לקחת אותו בכוח שלו ולצאת, או שבדין יוציאו, אלא בגאולה, גאולה הכוונה היא שהוא ישלם לפי מספר השנים שנשארו. יכול לגלום עליו, תלמוד לומר וחישב עם קונהו, ידקדק עם קונהו. כלומר, מה שבפסוק אנחנו לומדים, א', שלא ייקח אותו בלי לשלם את כל הכסף, ויש כאלה שאומרים שאפילו אם הוא יכול להרים על הכנעני ולשלם פחות ממה שצריך לפי מספר השנים, כי הרי תמיד יש את הסיפור הזה של כמה שנים נשארו לו, בכמה מכרו אותו, ואז אנחנו מחשבים כמה נשאר לו עד הפדיון. אז א', אסור בפחות כדי לא לרמות, ואסור לו למכור גם ביותר, אסור לו לקנות גם ביותר, כלומר, לגאול ביותר. הוא חייב לגאול לפי החישוב המדויק
של... בדיוק.
אוקיי? אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שאסור לגזול כנעני, והוא לומד את זה מפסוק. כלומר, זה לא בגלל הנושא הזה רק של קידוש השם, אלא בגלל האיסור, איסור כללי של גזל של הכנעני. אמר רב יוסף לוקשיא. לא, אז הרי אסור לגזול כנעני. לא בגלל בעיה של קידוש השם, כי רבי עקיבא אמר שאי אפשר לעשות את זה רק בגלל שמה יהיה בעיה של קידוש השם, שהיא עבירה מאוד מאוד, או חילול השם, שהיא עבירה מאוד מאוד חמורה. אנחנו רואים שגם לא רק זה, אלא שיש פסוק שמראה שאסור לקחת, לגזול מהכנעני, או אסור לקחת בפחות מהכסף. אמר רבי יוסף לוקשיא, בכנעני, בגר תושב. כלומר, בוא נראה, גר כנעני, גר תושב, אנחנו אומרים, זה לא, אינו עובד עבודה זרה, רש"י אומר, ואוכל נבלות, כלומר, זה מישהו שהוא יצא מעבודה זרה, אבל לא נכנס לעדת ישראל, ובמקרה הזה, אנחנו מדברים על כנעני, על כנעני ממש.
על עניין של, זאת אומרת, במקרה הראשון שזה כנעני ממש עובד עבודה זרה.
נכון, אז זה עניין של קידוש השם, כי אחרת היה מוטב, במקרה של...
מצד עצמו. לא, אז זה מצד עצמו. ואם זה גר תושב, אז זה בגלל קידוש השם. ככה עולה
משות השם. בוא נראה. ההוראה הראשונה של רבי עקיבא שמנה עולה שגזל הכנעני אינו אסור מצד עצמו, עוסקת בכנעני, כן? אלא רק בגלל, הגזל אסור רק בגלל קידוש השם, כי הוא עובד עבודה זרה. ואילו בגר ותושב, שזה אסור לא רק בגלל נושא של קידוש השם, אלא יש לו איסור לכשעצמו. אוקיי. אמר לאביי, והתרוויו גבי עדה דקטיבי, הרי בפסוק אין הבדל בין גר תושב לבין עובד עבודה זרה, שכתוב שמה, ולא לך אלא לגר שנאמר לגר, ולא לגר צדק אלא לגר תושב שנאמר לגר תושב, כשאומר אלא לאקר משפחת גר, זה נוכרי העובד כוכבים, כשהוא אומר או לעקר, זה הנמכר לעבודת כוכבים. כלומר, יש עוד מצב עוד יותר גרוע, שהוא נמכר לעשות עבודה של חטיבת עצים, שיבת מים, לצורך עבודה זרה, גם יכול להיות שהוא נמכר. כלומר, אנחנו רואים שכל הדברים האלה, הם באים ביחד. כלומר, המשמעות היא שאין הבדל בין זה לבין זה. זה חבר כיבה אומר שלכנעני רק מצד קידוש השם, ולגר תושב לא. אלא אמר רב הלוקש, אתם זוכרים, ברגע שאומרים אלא, סימן שקיבלו את הקושייה, ואנחנו צריכים למצוא דרך אחרת כדי ליישב את הסתירה. אלא אמר רב הלוקשיא, כאן בגזלו, וכאן בהפקעת הלוואתו. כלומר, יש הבדל אם אתה לוקח משהו ששייך לכנעני, שזה אסור בגלל... ויש הבדל בין זה לבין הימנעות מתשלום חוב. בהפקעת הלוואתו שאין גזל ממש, שרי כלי כחילול השם, ולהבריח המכס אבי כהפקעת הלוואתו. אתם זוכרים שדיברנו על הסיפור של להבריח את המכס, אז זה כמו הפקעת הלוואתו. אוקיי. אז מקשה על זה אביי. אמר לה אביי, עבד עברי כהפקעת הלוואתו. למה? כי עבד עברי, אנחנו יודעים וחישב את שנותיו, כלומר, אנחנו רואים זה כאילו שזה הלוואה שניתנה ליהודי, והוא צריך לפדות אותו לפי מספר השנים. אז היות ועבד עברי זה כמו השבת תשלום עבור ההלוואה, שאנחנו אמרנו שזה מותר, אז למה מקודם אמרנו שזה אסור? איך אתה יכול להסביר את זה? אומרת הגמרא, רבה לתמיד, אמר רבה עבד עברי גופו קנוי. כלומר, יש שתי דעות, יש דעות שאומרות שעבד עברי שנמכר לגוי, גופו לא קנוי לגוי, אלא זה נראה, אלא מה שקנוי זה למעשה מעשה ידיו, זה הכסף שהוא שילם, שזה נחשב כמו הלוואה, שהתשלום הוא בעבודה. אבל רבה סובר שעבד עברי גופו קנוי, והיות וגופו קנוי, אז זה נחשב לגזלה ממש, ולא כאילו להשבת חוב. טוב. עכשיו הוראה נוספת שקשורה בנושא הזה של גזל נוכרי או יחסים מול נוכרי בדברים כאלה. אמר רב ביבי בר גידל, אמר רב שמעון חסידה, גזל כנעני אסור, עבדתו מותרת. כלומר, אסור לגזול כנעני, דיברנו על זה מקודם. כנעני, הכוונה היא לעובד עבודה זרה. מישהו שעובד עבודה זרה. עכשיו, תשאל שאלה אחרת, וזה תקף אנחנו נראה, תקף אנחנו נראה את זה בגמרא, גם זה אסור. כלומר, גזל כנעני זה בשעה שמשתלטים על הארץ, הרי כנעני בכלל אסור לחיות אותו, כתוב לא תחיה כל נשמה. אז הכוונה היא לעובדי עבודה זרה שנמצאים תחת שלטון או תחת שלטון ישראל, כי אם זה לא תחת שלטון ישראל, אז ברור שאתה לא יכול לעשות כלום, כי הגויים שולטים. אמר אביבי בר גידל, אמר רב שמעון חסידה, גזל כנעני אסור, עבדתו מותרת. גזלו אסור, דאמר רב הונא, למה גזלו אסור? מדין לגזל כנעני שהוא אסור, שנאמר, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך. הנותן, היתר לאכול את כל העמים, בזמן שמסורים בידך, ולא בזמן שאינם מסורים בידך. ושוב, הכוונה היא לא למצב הנה שוטנשטיין מסביר, כלומר התורה מתירה לישראל לקחת לעצמם את רכוש העמים רק בזמן שהשם נותן אותם ביד ישראל במלחמה, כלומר בתהליך של מלחמה, אבל שלא בשעת מלחמה אסור לישראל לגזול מאקום, אפילו אם האקום הם תחת רשותנו אסור לגוזלם. ומה שהתירה התורה לאוכלם בזמן שמסורים בידך, אין הכוונה היא שהם תחת רשותך, אלא הכוונה היא שוב בזמן הכיבוש והמלחמה ואפילו במלחמת רשות. אז זה המקור, זה המקור שגזלו אסור, כי רק במקרה הזה של זמן מלחמה אתה יכול לעשות ואכלת את כל העמים, אבל אם זה לא בזמן מלחמה אז גזלו אסור. עבדתו מותרת. דאמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, מניין לעבדת הכנעני שהיא מותרת, שנאמר וכן תעשה לכל עבדת אחיך, לאחיך אתה מחזיר וי אתה מחזיר לכנעני. כלומר שם הפסוק כתוב מפורש שזה אחיך ולא כנעני. שואלת הגמרא, ואימא אני מילי, איך דלא אתי לידי, דלא מחייב להדורי בתרי, אבל איך דעתי לידי אימא להדרי? כלומר, אולי אני יכול לחלק ולבוא ולהגיד, כשעבדה כבר נמצאת אצלי, כשעבדה לא נמצאת אצלי, אז אני אצל יהודי, אני צריך לחזר ולנסות למצוא את העבדה ולהחזיר אותה. אבל אצל גוי לא. אבל אולי אם עבודה כבר הגיעה אליי, למשל, זה היה איזשהו בעל חיים של הנוכרי שנכנס לחצר שלי או משהו כזה, כלומר שכבר נמצא אצלי, אולי כן אני צריך להחזיר אפילו לנוכרי. אמר רבינה, ומצאתה דעתה אל ידי משמע. כלומר, בפסוק כתוב מצאתה, כלומר שהכוונה היא שהיא נמצאת אצלך, כלומר גם אם היא נמצאת אצלך, אין צורך להחזיר לכנעני. עכשיו, יש הגבלה להוראה הזאת. תניה, רבי פנחס בן יאיר אומר, במקום שיש חילול השם, אפילו עבדתו אסור. כלומר, במקרה כזה, שוב חייבים להחזיר את זה לכנעני, שוב, בגלל הנושא הזה של חילול השם. אוקיי, אמר שמואל, טעותו מותרת. כלומר, אם נוכרי היה חייב כסף, הוא עשה איזשהו טעות בחשבון, וכמובן זה לטובתך, כן? כי אם זה לטובתו, אז אתה לא תסכים. אז במקרה כזה אתה לא חייב להראות לו שהוא טעה, אלא אתה יכול ליהנות ממה שהוא טעה. כי עד שמואל זבן מקוטי לקנת דהבה במר דה פרזלה. הוא קנה מקוטי ספל של זהב, כאשר הקוטי חשב שזה למעשה ספל של נחושת שרק מצופה בזהב, בעוד ששמואל שם לב שזה היה ספל ממש של זהב, שעבדה במחירים כמובן הוא משמעותי. בארבע זוזי, ואבלה לאחד זוזה, כלומר, אז הוא גם קנה ממנו בארבעה זוזים, וגם כשהוא שילם לו, אז הוא יצא שהוא שילם לו זוז אחד פחות, אבל אני לא שם לב לזה. יש כאלה שאומרים שזה פחות, שבסוף הוא שילם שלושה זוזים. יש כאלה שאומרים שהוא נתן עוד זוז אחד כדי שהוא ירגיש נוח. יש עוד מקרים, רב כהנא זבן מקוטי 120 חבייתא במאה. הוא קנה, כלומר, 120 חביות במחיר של 100 חביות, ואבל עליך חד זוזה. בואו נראה אם רשי מתייחס לסיפור הזה של ואבל עלי זוזה, ועוד טעות אחרת שיקף זוז מדמה ויתאו בחשבון שלקח ג' במקום ד', אוקיי? כלומר, שהוא שילם בסוף שלושה ולא ארבעה במקרה הראשון. רב כהנא זבן מקוטי, אמרנו 120 חביות במחיר של 100, ואבלה לחזוז, אמר לי חזה דהלך כסמיכנה. כלומר, כדי שזה לא יהיה חילול השם, אז הוא אמר לו, תשמע, אני לא עושה את החשבון, אני סומך עליך שאתה עשית חשבון טוב לקוטי, כן? ואז אם הוא יעלה על הטעות שלו, אז זה לא יהיה חילול השם. למה? כי רב כהנא אמר, תשמע, אני לא בדקתי, אני אמרתי לך אפילו שאני סומך עליך, אז במקרה כזה הוא מונע את עצמו עם המצב של חילול השם. רבינה זבן דיקלה, הוא וחוטי לצלחה, כדי לבקע אותו ולחתוך ממנו גזרים של עץ. אמר לה לשמשי, קדם ואייתם מעיקרו, דקות מניין הידע. כלומר, הוא אומר, הרי הדקל הוא בהתחלה יותר רחב, ואחר כך הוא נהיה יותר צר. אז הוא אומר, קח את החלקים מהחלק התחתון שהוא יותר רחב, ולכן החלקים הם יותר גדולים. מפני שהקוטי לא בודק את המשקל או את הזה, אלא הוא בודק רק את הכמות. כלומר, אם לקחתי 50 והוא 50, אז לגבי הקוטי זה בסדר, למרות שה50 שלי הם הרבה יותר מה שה50 שנשארו אצל הקוטי. אז אנחנו רואים שאפשר להטעות או לנצל טעויות של קוטי. כן. עוד מעשה, רבשי, הווה קזיל באורחה. כלומר, היה הולך בדרך, חזה שיבשה דגופנה בפרדסה. כלומר, הוא ראה זמורה של גפן בקרם, ותלה בה כיתופי דאינווה, ויש לה אשכולות של ענבים. אמר לה לשמי, זיל חזה אי דקותי נינו אייטה, אי דישראל נינו, לא אייטי לי. כלומר, הוא אומר, אם זה של קוטי, עכשיו הוא התכוון, למה הוא התכוון לקנות את זה? אבל אמר לו, אם זה של קוטי תיקח, אם זה של ישראל, אל תיקח. למה? כי הוא ישראל, היות והוא כנראה היה מפורסם, רב אשי, אז ישראל לא היה לוקח ממנו כסף, והוא לא רצה לגעות במצב שבו מישהו נותן לו בלי שהוא ישלם. שם הוא קוטי דוויה בפרדסה. כלומר, קוטי היה בתוך הפרדס והוא שמע את זה, אוזניים לכותל, כן? והשאלה היא שוב, איך מפרשים את הדברים? אמר לי, דקוטי שרה? כלומר, האם מותר לך לגזול קוטי, שזה אלמנט של חילול השם? אמר לי, קוטי שקל דמי. ישראל לא שקל דמי, הוא לא ייקח ממני כסף, ולכן אני רוצה לשלם עבור מה שאני לוקח. לא הייתה הכוונה שלי לקחת בלי כסף, אלא לשלם, אבל אני לא רציתי שיצא מצב שבעל הכרם הוא ישראל, והוא לא יהיה מוכן לקחת ממני כסף, וכאילו בתור מתנה, שונא מתנות, יחיה. טוב. גופה. אמר שמואל דינה דמלכות הדינה. היות והזכרנו את שמואל מקודם, שהוא לגבי המוכסין, שהוא שאל הרי אמר שמואל דינה דמלכות הדינה, אז אנחנו מתייחסים למה שאמר שמואל. אמר רבה תידה דקטלי דיקלי וגשרי גישרי ועבדינן עליו. כלומר, אנחנו יודעים שהמלכות היא שהיא רוצה לעשות דברים, היא לא מתחשבת אם זה שלי או, או, או שזה הפקר, אלא היא לוקחת מהאנשים את הדקל, קורטת את הדקלים, עושה מהם קורות ובונה מקורות ומקורות גשרים. ואם אני לא הייתי אומר שדינה דמלכות הדינה, אלא שזה גזול, אז לא הייתי יכול להשתמש בגשר, כי אני משתמש ברכוש גזול. אבל להיות ודינה דמלכות הדינה, אז אני יכול להשתמש בגשר. כי זה לפי דין, והבעלים של אותו דקל התיישו ממנו, ולכן זה כבר לא נחשב לרכוש גזול. אמר לה אביי, ודילמה משום דאי שלו מיניו מריו, כלומר, אולי זה שמותר להשתמש בגשרים, זה לא בגלל שדינה דמלכות הדינה, אלא בגלל שהבעלים של הדקל התייאש ממנו. הוא יודע שהמלכות היא חזקה, ושתיקח לו את זה בכל מקרה, וזה נחשב לגזול, אבל להיות והתייאשו הבעלים מזה, אז זה כבר לא נחשב לחוש גזול ואפשר להשתמש בזה. אמר לי, היא לא דינה דמלכותה, איך היא מייאשי? כלומר, האם הייאוש יכול להפקיע את הדברים מלהיות גזולים, כי ייאוש לבד לא מפקיע, אלא צריך את שני הדברים. בוא נראה את הרשי רגע, איך דמאיישי, כלומר בדיוק מול ליקוטי רשי, מול המילים ליקוטי רשי, כלומר מיה וייאוש, הייאוש כדיה ואין כאן שינוי רשות שברשות הרבים הם, ושינוי מעשה נמי ליקה, דאשת נמי גובה דדיק למקרה. כלומר, כדי שיהיה תהיה שינוי קניין, אז אני צריך גם יוש של הבעלים, וגם או שינוי רשות, או שינוי מעשה. עכשיו, אין בו שינוי רשות כזה ברשות הרבים, לא השתנה הרשות, למרות שיכול לבוא ולהגיד שזה אולי, אני יודע, ברשות המלכות, אבל הם מתייחסים לזה, רש"י מתייחס כאלה שזה לא שינוי, וגם אין שינוי מעשה, כי אם הייתי, אם היה קוראים לסיפור הזה בשם אחר, אז זה שינוי שם, ושינוי שם גם כן עוזר כדי לשנות, בעלות, אבל במקרה הזה זה לא, הגשר הזה הוא עדיין נחשב כגשר של דקלים, כלומר עדיין העצים האלה נחשבים לעצים של דקלים. והלא כאבדי כדי אמר מלכה אמר זילו וקיטלו מכל בגי, ואינו זילו וקטלו מחד בגה. כלומר, כשהמלך נותן הוראה שצריכים להשתמש לצורכי ציבור, לגשרים ולכאלה דברים, אז הוא אומר, תיקחו מכל מי שנמצא באזור הזה. ומה שהם עשו, קצת מכל אחד. והם הלכו ולקחו ממקום אחד, לא רצו להתחיל ולהסתובב ולהפקיע מפה ולהפקיע משם, אלא הם הלכו לדבר אחד, ואז זה כאילו לא מה שהמלך קבע. אומרת הגמרא, שלוחה דמלכה כמלכה, כלומר השליחים של המלך הם כמו המלך, ולא תרח ואינו ואף סידה נפשיו. דיבאיו לו לינקות מכולי בגי ומשקל דמי. מה שקורה, שבמקרה כזה,
יש להם זכות לתבוע מיתר
כלומר, הם אנשים עצמם היו צריכים לאסוף מכל המקומות, כל אחד את חלקו, ואם הם לא עשו את זה, אז הם הפסידו לעצמם, וכנראה שזה עדיין בגדר של דינה, דמלכותא דינה. אוקיי, עכשיו עוד פעם, עוד דברים שקשורים בדינה דמלכותא דינה, או בשלוחים מטעם המלך, שגובים... טוב, אז אנחנו נפסיק פה, לא שמתי לב שהשעון רץ...